אנחנו עושים ביהודה א' ובעצם אנחנו באמצע ברייתא. בואו נתחיל שוב בסוף יהודה מודבד. אמרנו למה, אולי נאמר פחת נבלה תנאי היא. יש לנו את המושג של פחת נבלה, שהנבלה אחרי שהיא מתה יורדת בערך, כל שעה היא יורדת בערך, והשאלה היא מי סופג את הירידת ערך הזה. אברהם אריאל תהיתי? בסדר, תעצור אותי כשכבר לא. בסדר? אני מנסה, אני רציני. אותה, אל תצחקו. הלימוד הזה התחיל שלושתנו. אז הם היסודות פה, אנחנו... הלאה. אברהם אריאל, אלישע, ואני. ככה התחלנו. הם התחילו אפילו בלעדיי. אז אמרנו, אולי הפחת של הנבלה זה בעצם מחלוקת תנאים. דתניא... שהברייתא אומרת ככה, הרי התורה אמרה לנו לגבי שומר שכר, אם טרוף יטרף יביאהו עד, הטרפה לא ישלם. אז התורה אומרת לנו שבמציאות שהבהמה נטרפה היה איזשהו אונס, הוא מביא עדים על כך ואז הוא לא צריך לשלם. השאלה היא איך אנחנו מבינים את המילים האלה יביאהו עד. אז תנא קמא אומר, אנחנו חוזרים לברייתא, יביא עדים שנטרפה באונס הוא פטור. הוא צריך רק להביא עדים שהוא עשה את שלו, הבהמה נטרפה, ואז הוא לא צריך לשלם. אבא שאול אומר, נכון, ברור, אבא שאול עכשיו יאמר לנו, ברור ששומר שכר שנטרפה הוא פטור. אבל הפסוק הזה, כשהוא הוסיף את המילים יביאהו עד, אמר לי משהו אחר. הפסוק הזה, אומר אבא שאול, מלמד אותנו, יביא עידודה לבית דין. הוא מביא את הנבלה לבית דין, ואנחנו, הבית דין משערים כמה הבהמה שווה. אז אנחנו רוצים להסביר מה אליו בהקא מפלגי. אולי המחלוקת בין אבא שאול לתנא קמא היא כזו. דמר סבר פחת נבלה דניזקה, ואבא שאול שאומר שהבית דין צריכים להעריך כמה זה, אז הוא אומר בעצם, מי סופג את זה שהנבלה ירדה בערך? הניזק. פחת נבלה, הירידת ערך של הנבלה, הניזק סובל. אז בגלל זה אני צריך להביא את זה לבית דין, ובית דין יעריכו את זה. ומר סבר ותנא קמא אומר, דמזיקה והפחת נבלה, זה המזיק סובל. אז אולי זה המחלוקת בינים. אומרת הגמרא, לא.
למה אצל המזיק?
שוב?
למה למזיק?
מה השאלה?
שהוא ידעו כמה זה, או הוא יגיד את זה.
הוא צריך
להתמודד
עם הפחת של הנבלה.
בוא נאמר ככה, אם אין לי פסוק, אז הפשט הפשוט הוא, אתה צריך לשלם לי. אלא מה? אתה בעצם יכול לשלם לי נבלה, נכון? אז אתה משלם לי את הנבלה כאשר היא עכשיו. היא ירדה בערך, זה לא בעיה שלי, אתה רק תתבי מה שלי. אתה עכשיו רוצה לשלם לי? כמה הנבלה שווה עכשיו? זה מי שנוריד ממה שאתה צריך לשלם לי. אז מי סופג? אבל מי סופג את הירידה? לא העניין הבדיקה. העניין הוא שהבהמה נהרגה, היא הייתה שווה 500. עכשיו כשאתה בא לשלם לי היא שווה 300. מי סופג את ה-200 האלה? אני או אתה? זו הייתה בהמה שלי. באותו רגע שהיא מתה. אז זה המחלוקת. פחת נבלה, ירידת הערך מהזמן שהיא מתה לזמן תשלומים, או לזמן שאני מוכר אותה בפועל, מי סופג את הפחת הזה? המזיק או הניזק? הפשט הפשוט הוא לולי התורה, לולי פסוק מיוחד, אני אומר המזיק. כי אני אומר, אתה עכשיו בא לשלם לי, קח את הנבלה, תשלם לי הכל. מה אתה משלם לי? כמה שהנבלה שווה עכשיו, תוריד מערך. אתה יכול לשלם לי שווה כסף, אתה יכול לשלם לי את הנבלה. זה מה שהיא שווה עכשיו, לא מה שהיא הייתה שווה כשהיא מתה. התורה באה ומחדש לי, לא. אתה ניזק, אני סיימתי את הקשר שלי איתך באותו רגע שהבהמה מתה. עכשיו יש הבהמה שמתה ויורדת בערך. זה בהמה שלך שמתה. אני סך הכל הבהמה שלי עשתה את ההבדל בין בהמה חיה לבהמה מתה. ההמשך ירידת ערך זה כבר לא החיות שלי. אז זה חידוש של התורה. אומרת לנו הגמרא, חזרה בפנים, לא. דקוליאן מהדניזק. כולם מסכימים למה שאמרנו קודם. שפחת נבלה נופל על הניזק. התורה אומרת, אנחנו מעריכים אותו רגע שבהמה מתה, המשך ירידת הערך זה לא החיות של המזיק. והכה, פה בברייתא שלנו, בתורך נבלה כמפלגי. המחלוקת היא מי צריך לתרוח עם הנבלה. מי צריך לקחת אותה מאיפה שהיא מתה, ולטפל בה, למכור בה, למכור אותה, להביא אותה, להעריך אותה. מי צריך לטפל בכל זה, בטרחה הזו? והתניא, ופה אנחנו נוכיח ש... באמת יש דיון בנושא הזה. אחרים אומרים, מניין, מה? זה לא קושיה, זה בניחותה. אנחנו מביאים, כן, רש"י אומר. אחרים אומרים, מניין שעל בעל הבור לעלות שור מבורו, מי אמר שהמזיק בעצם צריך להוציא את השור? סתם ככה, אני הייתי אומר שזה הבהמה שלך ניזק, לך תטפל בה. אומרת, אנחנו אומרים לא, אתה חפרת את הבור, אתה צריך להוציא את הבהמה מהבור. תלמוד לומר, כסף ישיב לי ולה והמת יהיה לו. אז אנחנו קוראים את הפסוק ככה, כסף ישיב לי ולה והמת. התורה אומרת, כסף ישיב לי ולה פסיק, והמת יהיה לו. אנחנו קוראים את זה, כסף ישיב לי ולה והמת. אתה צריך לשלם לבעלים, אתה צריך גם להביא את הנבלה לבעלים. אז זה מה שאחרים אומרים. אז זה, פה אנחנו רואים שיש שיטה שאומרת שהמזיק צריך לטפל בנבלה, וזה בעצם המחלוקת בין אבא שאול לתנא קמא. אומרת הגמרא, אנחנו יחד, חבר'ה? אמר לאביי לרבה, היי תורך נבלה היחידה מי, אילי מה דבבירה שב יזוזה. אם תאמר שמדובר על מציאות שבתוך הבור אתה צריך להביא 10 העובדים להוציא צה מהבור, אז סך כל השווי של הבהמה בתוך הבור, תרצה למכור אותה למישהו, סך כל שווה זוז. ואגודה, ועל שפת הבור, שוויה 4, שם אם אתה רוצה למכור אותה, אני יכול לעשות משהו איתה, אז היא שווה 4. אז בעצם, מה אנחנו אומרים? המזיק, לפי אחרים, המזיק צריך לטפל להוציא אותה מהבור. נכון? הוא חפר את הבור, הוא צריך להוציא את הבהמה מהבור. כי תרח בדנפשי תרח, הרי הוא סך כל מועיל לעצמו. הוא רוצה להרוויח 4 זוז על הבהמה הזו. אז אנחנו אומרים, זה שווה 4 כשזה מחוץ לבור. תטפל בזה, תוציא את זה מהבור, אז אתה יכול לזכות ב-4 זוז. אל תזכה את עצמך ב-4 זוז, כי תיאורטית זה שווה 4 אילו זה היה מחוץ לבור. אז על מה מדובר, רבה ישאל את רבה? אמר לי, רבה ענה לו, לא, זה לא מדובר על מציאות שיש הפרש בשווי בין למעלה ללמטה. צריכה באמת, אני צריך את הלימוד המיוחד של אחרים שלומדים מהפסוק שהמזיק צריך להוציא את זה מהבור, דבבירה שב יזוזה ואגודה נמי שב יזוזה. מדובר על מציאות שגם בתוך הבור, גם מחוץ לבור זה שווה זוז. עכשיו זה לא כל כך רחוק, תחשבו, אם הבור הוא 10 טפחים, העומק הוא זה. בוא נאמר, נפל לתוכו הכלב של מישהו, הכלב עכשיו מת. אז מה אני יכול לעשות עם כלב? אני יכול לקרוא אותו למאכל עריות, אני יכול לקרוא אותו לאגן חיות. זה הבדל אם אני צריך להיכנס לבור 10 טפחים להוציא את זה או לא. יהיו מצויות שהפרש הוא לא משמעותי. אז הגמרא שואלת ומעיקה, כי אגב נעים באמת יש מצויות שאין הפרש בין עם הבהמה בתוך הבור או בחוץ, עונה הגמרא אין. דאמר אין שיש אמרה שבני אדם אומרים כשורה, אם אתה מדבר על חתיכת עץ שמשתמשים בבניין, במטה בזוזה, כשאתה בעיר אתה משלם זוז על זה, כשורה בדברה בזוזה. גם כשאתה בשדה, אם אתה תקנה את אותו חתיכת עץ, יעלה לך אותו מחיר. יש דברים שלא משנה איפה הם נמצאים, יש להם את אותו שווי. אז גם הבהמה הזו יכול להיות מציאות שזה שווה אותו דבר, ועל זה התורה הייתה צריכה לומר לי, למרות שאתה המזיק לא מרוויח כלום מלהוציא את זה מהבור, האחריות היא עדיין עליך להוציא את זה מהבור. אמר שמואל בא לתאר לנו שיש מציאויות שבן אדם שובר או מזיק או מוריד את הערך של חפץ, והוא ירצה לטעון, בוא תאריכו לי כמה החפץ שווה. בן אדם גונב בהמה, בהמה שברה רגל, עכשיו היא שווה פחות, עכשיו הגנב צריך לשלם כפל. אז הוא אומר, אני אחזיר לך את הבהמה עם הרגליים השבורות, ואני אשלם לך את מה שנותר. בן אדם גזלן, אותו דבר. אז אמר שמואל, אין שמין, לא לגנב ולא לגזלן. גנב או גזלן, בן אדם גונב לך את הרכב, אחרי 10 שנים הוא כבר נכנס ל10 תאונות דרכים, הוא בא ואומר, הנה, קח את הרכב שלך ואני אשלים. בית דין אומרים, אנחנו לא שמים את הרכב, אתה הרסת את הרכב, אתה תשמור את הרכב, אתה תשלם לו כפל. אנחנו לא ניכנס לזה, לא נעריך בשבילך אם אתה גנב או גזלן. אלא לנזיקין. בנזיקין, בן אדם מזיק, אז אני צריך להעריך את זה. אבל סתם ככה, אנחנו לא מעריכים לא לגנב ולא לגזלן. ואני אומר, שמואל מוסיף, אף לשואל, גם אם בן אדם שאל חפץ, והחפץ הזה ניזוק, גם שם אנחנו אותו דבר, והשאלה היא מה אותו דבר, שכן שמין או שלא שמין. אף לשואל לא שכן או שלא, הגמרא לא פתוחה, עוד רגע. ואבא מודלי, והרב, הרב שכאילו, הוא, אבא הוא מדבר לשון חיבה וכבוד על רב. רב מסכים איתי. אז שואל את הגמרא.
שמואל ורב עם חברים, לא...
או שמואל... שמואל, אבא זה לשון חביבי וגדולי. רב היה יותר זקן ממנו, אז הוא קרא לו בשם כמו נשיאות. זה היה לשון כבוד. זה ברשי בסנהדרין וביבמות ובברכות.
יש לך את זה
בליקוטי רשי, כן. אומרת הגמרא, איבעיא להו התלמידים שעלו בבית מדרש. אז שוב, אמר שמואל, אין שמין לא לגנב ולא לגזלן, אלא לנזיקין. בנזיקין, שם אנחנו כן נעריך את זה. ואני אומר, אף לשואל, ואף המודלי. אני אומר, גם שואל שהחפץ נשבר אצלו, משהו קרה אצל השואל, גם שם הדין הוא, אנחנו עוד לא יודעים לאיזה כיוון, ורב מודלי. איבעיא להו, שאלו בבית מדרש. הכי כאמר, אף לשואל שמין, הכוונה שלו הייתה שגם לשואל אנחנו כן נעריך, ואבא מודלי. או דילמה, הכי כאמר, ואני אומר, אף לשואל אין שמין, ואבא מודלי. תא שמע, בוא ותשמע ראיה דאהו גברה, דשאיל גרנה מחברי. נרגה, סליחה. היה אותו איש ששאל גרזן מהחבר שלו. תברה, הוא שבר את הגרזן, עד על כמי דרב. אז הוא בא לפני רב, ואנחנו אמרנו שרב הסכים לפסיקה של שמואל. אמר לזיל שלים לנרגה מעליה. הוא אמר, לך תשלם לו גרזן חדש. שמע מינה, אין שמין. יוצא מזה שאנחנו לא מעריכים כמה זה שווה עכשיו. אומרים לו, אתה קיבלת גרזן חדש, שברת את זה, לא מעניין אותי כמה זה שווה עכשיו. תשמור את זה, כמו הגזלן. תשמור את הכלי השבור ותשלם לו חדש. אומרת הגמרא, עד רבה, מדענו לרב כהנא ורב אסי לרב. בוא נוכיח הפוך, שהרי באותו מקרה רב פסק ואמר לו תשלם לו חדש. רב כהנא ורב אסי היו שם והם טענו לרב, דין האחי, מה יש, זה ההלכה? ושתיק. רב שתק, ופה הגמרא מבינה שזה שהוא שתק זאת אומרת שהוא הסכים להם. שמע מינה שמין. אז ההפך, מפה יש לי ראיה שאני כן מעריך, כי רב אסי ורב כהנא טענו, אתה לא יכול לחייב אותו לשלם חדש, תאריך כמה זה שווה, והוא ישלם את ההפרש. איתמר, עכשיו אנחנו נביא עוד ממרות של רבי אלעזר. כל הדיון הזה הרי התחיל עם רבי אלעזר. עכשיו אנחנו נביא עוד ממרות של רבי אלעזר. אומרת הגמרא, איתמר, אמר אולה, אמר רבי אלעזר, שמין לגנב ולגזלן. אולה מצטט את רבי אלעזר שהוא חולק על רב ושמואל. אנחנו כן מעריכים כמה הגניבה או הגזלה שווה. רב פאפי אמר אין שמין, והלכתה אין שמין לא לגנב ולא לגזלן, אבל לשואל שמין כדרב כהנא ורב אסי. הגמרא מקבלת את המסקנה הזאת שאצל שואל אנחנו כן נעריך כמה זה שווה עכשיו שזה נשבע. ואמר אולה, אמר רבי אלעזר, עוד ציטוט
שיש משהו שכתוב בהלכתה, זה רב אשי בעצם?
שאלה טובה. יש תוספות שאומר שזה רב אשי, תוספות בברכות. ואמר אולה, אמר רבי אלעזר, עכשיו יהיה לנו עוד דין בשם רבי אלעזר, והדין הזה מתמקד על שליה. אז אנחנו כולנו יודעים מה זה שליה? יש שק שהתינוק מתפתח בתוכו. אז יש פיר ויש שליה. אנחנו בינתיים לא ניכנס לפרטים יותר מדי, אבל בוא נאמר שאם ישנו את השק וישנו את המערכת שהתינוק נוצר בתוכה, אז חז"ל לימדו אותנו כלל, אין שליה בלא ולד. ברגע שיש לך שליה, והגמרא בנידה דנה, מה זה בדיוק שליה, עד כמה זה צריך להיות מפותח, אז יש גם ולד בפנים. גם אם אתה לא רואה את זה, זה נימוח, זה הכל יוצא חתיכות, אתה רק רואה דם, אתה לא יודע מה זה, היה שם ולד. מה נפקא מינה אם יש ולד או אין ולד? התורה אומרת, כשאישה יולדת זכר, אז שבעה ימים היא טמאה. גם אם הלידה הייתה באופן שלא יצא דם. יש כזה מושג כמו לידה יבשה, שלא יוצא דם בלידה. יכול להיות מציאות שהתינוק יוצא ואין דם. התורה אומרת, יש כזה מציאות. התורה אומרת לנו, שבעה ימים האישה טמאה. אחר כך מדאורייתא, היום אנחנו לא נוהגים ככה, מדאורייתא 33 יום, כל דם שהיא רואה טהור. לא מעניין אותנו. היא טהורה, 33 יום. אז זה דין, דינא דתורה. בימינו כל דם, דם זה דם, אנחנו לא עושים, אנחנו לא הולכים על הדין דאורייתא. אם אישה יולדת נקבה, אז 14 יום היא טמאה, ואחרי 14 יום יש לה 66 יום שהיא טהורה. כל דם שיוצא, טהור. אחרי 66 יום היא צריכה להביא קורבן. אחרי בן זכר, אחרי ה-33, שזה בעצם 33 ו-7, נכון? אמרנו, יש 7 תמים ועוד 33, היא צריכה להביא קורבן. אז, עכשיו, האישה הזו יצא לה שליה. אם יצא לה שליה, אז ודאי היה שם ולד. אנחנו לא מצליחים לראות מה היה בתוך השליה, אז אנחנו לא יודעים אם היה בן או בת. האם יש לה 7 ימי תומה או 14 ימי תומה? האם יש לה 33 יום טהרה או 66 יום? אז אולה מצטט את רבי אלעזר ככה. שליה שיצאתה מקצתה ביום ראשון. יש לה היפרדות שליה. שליה עכשיו מתפרקת. חלק מהשליה יוצאת ביום הראשון. ומקצתה ביום שני. אז שער השליה יוצאת ביום שני. עכשיו, ברגע שהתינוק יצא, אז אנחנו אומרים, היא נטמאת. כן? אנחנו אומרים, הרי תינוק יצא, אין שליה בלא ולד. אבל פה יש למציאות שחלק מהשליה יצא ביום השני וחלק ביום הראשון. אז מתי התינוק יצא? ממתי התחילה להיות טמאה? אז אומר לנו רבי אלעזר, מונין לה מן הראשון. אם ביום ראשון יצא חלק מהשליה, מאז אני מתחיל את השבעה ימים והיא טמאה. כל דבר שהיא נגעה אחר כך, טמא. אמר לי רבא, אז רבא טוען לאולה, מה דעתך לחומרה? אתה חושב שעל ידי זה שאתה אומר שאתה מונה מהיום הראשון אתה מחמיר? חומרה דעתי לידי כולה. זה חומרה שבסוף מסתיימת ככולה. דקה מתארת לה מהראשון, שהרי אתה אומר שהשבעה ימים מסתיימים יום קודם גם. זה יפה מאוד שאתה מתאמר אותה מהיום הראשון, אבל אתה גם מתאר אותה שבעה ימים מהיום הראשון. אז איך אתה יכול לעשות את זה? הרי יש לנו ספק פה מתי הוולד יצא, מתי תומה בעצם התחילה. אלא אמר רבא, לחוש חוששת. אנחנו חוששים כל דבר שהיא נגעה מאותו יום ראשון, אולי היא הייתה טמאה אז. נמנה לא ממניה אלא לשני, אבל לספור את הימים, מתי יסתיימו הימי תומה, זה אני רק עושה מהיום השני. מי כמש מלן? מה החידוש פה? דאין מקצת שליה בלא ולד. שגם אם חלק מהשליה יוצאת, ודאי היה חלק מהוולד. אז אני אומר, כשיצא אותו חלק, אז אולי באותו חלק היה רוב הוולד, ואז התחילה תומה שלה. ברגע שיצא רוב, אני אומר, אז היה לידה, ואז מתחילה תומה. אבל מתי היה רוב? אני לא יודע. גם מקצת שליה יש בוולד, ואני לא יכול לדעת כמה היה. יצא נימוח, אני לא יודע כמה מזה היה וולד, כמה לא. אז אני אומרת, אם זה כל החידוש, נינה, יש לי ברייתא שאומרת לי את זה. למה? יש לנו מציאות כזו. בהמה, כל עוד שיש לה עובר בתוכה, אנחנו אומרים, עובר ירך אמו. שחטת את האמא, מצאת תינוק בפנים, בעצם התינוק הזה אתה יכול לאכול. הוא חלק מהאמא. הוא בשר, אני לא מתייחס אליו כבעל חד. כל עוד שהוא בתוך הבטן, הוא לא נולד, הוא בשר. אתה מוצא אותה בהיריון, ויש תינוק שעוד לא נוצר לגמרי, בשר. הכל בשר, כל מה שבתוכה, בשר.
מה זה יכול להיות גם חי?
אתה לא תאכל אותו חי.
מה, אבל... יכול להיות חי?
מה? שווה. אנחנו... אני לא יודע. לא יודע. אז כשיוצאת... חלק מהשליה של הבהמה. עכשיו השאלה היא כזו, יש לנו בהמה שהיא בהיריון וחלק מהשליה יוצאת, ואחר כך אני שוחט אותה, ואחרי שאני שוחט אותה אני מוצא בפנים את שער השליה עם מה שבתוכה.
אז השאלה היא, איך אני מתייחס לשער שנשאר בפנים?
אז
הייתה בהמה בהיריון.
שוחט אותה
עכשיו? לא, לפני שאני שוחט אותה, חלק מהשליה יוצא. מה שיצא, עכשיו זה משהו שפירש ממנה. אז זה יצא חלק מהשליה. עכשיו אני שוחט אותה, ובפנים יש לי עוד שליה. עוד שליה עם משהו בפנים, יש לי בשר בזה. אז אומרת הברייתא ככה, שליה שיצאתה מקצתה, אז לפני ששחטתי את הבהמה, חלק מהשליה יצא. אחר כך שחטתי, ויש לי, אני פותח את הבטן של הבהמה, ויש לי בפנים עוד שליה אסורה באכילה. אני לא יכול לאכול את שאר השליה שנשאר בתוך הבהמה. עכשיו, אילו הכל היה נשאר בפנים, לא היה לי בעיה. ממשיכה הברייתא ואומרת ככה, סימן ולד באישה, אני אסביר עוד רגע, סימן ולד באישה, סימן ולד בבהמה. אני אומר שהשליה היא תמיד סימן לוולד, ואם חלק מהשליה יצאה אז חלק מהוולד יצא, בין אם זה אישה בין אם זה בהמה. אז אני אומר, אילו השליה שיצאה מהבהמה הייתה רוב הבהמה, אז יש לי במציאות שרוב התינוק יצא עם השליה, רוב הבהמה יצאה עם השליה, וזה אסור באכילה, אני לא יכול לאכול את השליה הזו. אז גם המיעוט שנשאר בפנים, בוא נאמר יש לי שליה, יש לי תינוק שנוצר, בסדר? עכשיו רוב הבהמה יוצאת, הראש נשאר בפנים, רוב השליה יחד עם רוב התינוק, רוב הבהמה יוצא, הראש של התינוק נשאר בפנים. אנחנו אומרים ברגע שהרוב יצא, היה לי לידה. גם מה שישאר בפנים, עכשיו אסור באכילה. אני לא יכול לאכול את זה. כי על זה אני כבר לא אומר, הוא בר יחימו. אני אומר, התינוק הזה כבר נולד. הבהמה הזו כבר נולדה.
זה חתיכה ניסור, אין מה לעשות עם זה.
יפה, נכון. אז החלק שבפנים, אני לא יכול לשחוט את זה, כי זה לא בהמה. זה לא נהיה מותר עם האמא, כי זה כבר לא בר יחימו, הרוב יצא. אז יש לי מציאות כזו, הבהמה רוב יצא, חלק יצא לפני השחיטה, אז אני אומר סימן ולד בבהמה, שליה שיוצאת, השליה זה סימן שיש גם ולד. אז הברייתא הרי אמרה לי שבין לגבי האישה, בין לגבי הבהמה, השליה היא סימן לבלד, וברגע שיצא חלק, אני חושש שהרוב יצא. אז זה לכאורה מה שאולה אמר בשם רבי אליעזר, שביום הראשון אני חושש שהכל יצא. מה באת לומר לי? אמרנו, מה בעצם יוצא? מה החידוש מדברי רבי אליעזר, מדברי רבי אלעזר? החידוש הוא שכשחלק מהשליה יוצא, אני חושש שרוב התינוק יצא. זה מה שכתוב בברייתא, ששליה שיוצאת זה סימן לבלד, וגם אם זה רק חלק מהשליה, אני חושש שרוב הבלד יצא עם החלק הזה של השליה. אז הגמרא עכשיו שואלת, מה אני צריך את המילים של אולה בשם רבי אלעזר, שאומר לי שאני חושש מהיום הראשון ואני מונה מהיום השני? המושג הזה הרי כבר קיים בברייתא. עונה הגמרא, אם מניתי, אם כל המקור היה הברייתא הזו, הווה אמינא דיש מקצת שליה בלא ולד, שבאמת זה לא מוכח, יכול להיות גם שחלק מהשליה יוצאת בלי ולד, אלא מה, וגזרה מקצתה עתו כולה, בבהמה אני גוזר עליך. אני אומר, אחרת האדם עלול לאכול מאכלות אסורות, אבל זה גזירה שם. זה לא הוכחה שהמושג הזה הוא הכרחי, שהמקצת שליה הוא ודאי עם חלק מהבלד. כן? אתם איתי? כמה שמלן, זה מה שאולה לימד בשם רבי אלעזר, שתמיד אם יש קצת שליה יש גם בלד, כמה אני לא יודע. אז הוא לימד את זה, וכשהוא לימד את זה, אז באמת זה גם אפשר בברייתא.
אז רגע, אז אם יצא מקצת השליה, למה אני לא הולך בסדר לפי רוב? אם אני נגיד רוב התינוק בפנים ויצא קצת מהשליה, אז למה זה לא מתיר בבלד?
בוא נתחיל שוב, לא הבנתי.
אם
אתה מדבר בהמה או אישה?
על הבהמה.
כן.
למה אם יצא מקצת התינוק, אז לא, אני עושה בזה רוב. נגיד אם רוב התינוק בפנים, אז אני אשחל את הבהמה, אז יתיר לי את ההבלה. למה זה לא העניין של רוב? מה העניין שהקצה מקצתה?
לא, מדבר מציאות שאתה לא יודע. אם רוב התינוק בפנים, אז באמת זה נחשב שזה לא נולד. אם אתה רואה רוב בהמה, אתה שוחט את האמא, ואתה מוצא בפנים רוב הבהמה, אז באמת היא ניתרת עם השחיטה. מדובר מציאות שאתה לא יודע, שכשאתה פתחת בהמה, אתה לא יודע כמה נשאר וכמה יצא. הברייתא מדברת במציאות שאחרי השחיטה אתה לא יודע. יש לך שליה, יש לך כל מיני דם בפנים ובשר, ואתה לא יודע כמה מהבהמה התינוקת, כמה יצא וכמה נשאר בפנים. אז אתה חושש שביום הראשון יצא הרוב. אבל זה מדבר במציאות שאתה לא יודע. אם אתה יודע, אתה יודע. אם הרוב נשאר בפנים, אז הבהמה בתוך האמא, העובר ירך אמו בשחיטת האמא, העובר מותר. עכשיו יש לנו עוד ציטוט. ואמר אולה... כן, אני צריך.
זה לא נושא שם.
טוב. יש דינים שאנחנו מיישמים אותם גם אם הבן אדם מת. על פי הקבלה, אם תינוק מת אחרי יום, יומיים, עושים לו ברית מילה ונותנים לו שם. יש דברים שאנחנו עושים. אולה עכשיו מצטט את רבי אלעזר בחור. שנטרף בתוך למד יום, אין פה דין אותו. יש לך לאדם נולד בן בכור, תוך 30 יום הוא נהרג, אז לא צריך לפדות אותו. עכשיו, שימו לב, הברייתא אמרה אין פה דין אותו. רש"י אומר אין צריך לפדותו. כשכתוב אין צריך, משמע יש עניין אבל לא צריך. כן? שימו לב, רש"י שינה פה משהו. הברייתא אמרה אין פה דין, רש"י הוסיף את המילה אין צריך לפדותו. שיש לי כזה לשון בראשונים, גם ברמב״ם, אין צריך, אז זה אומר, אבל אולי מידת חסידות יש. הלאה. אז... לא, בן אדם. עכשיו, התורה אומרת שכל הפדיון הוא מבין חודש. אז בעצם, לכאורה זה פשוט. ההווה אמינא היא מאחר והוא נהרג. אילו הוא היה מת מעצמו, אז אני אומר בסדר, זה מה שהתורה אמרה לי, רק שהוא מגיע לחודש ימים והוא חי. אבל פה זה מציאות שהוא מעצמו היה חי את השלושים יום, הוא נטרף, בא אריה ואכל אותו, אז האם אני צריך לפדות אותו או לא? אומר לי רבי אלעזר, לא, אין פודין אותו. וכן תני רמי בר חמא, מתוך שנאמר פדות תפדה, יכול אפילו נטרף בתוך למד יום, הרי התורה ריבתה לגבי פדיון אדם. התורה אומרת לנו אך פדו תפדה את בכור האדם. אז למה היא משתמש בשני ראשונות פדו תפדה את בכור האדם? אני מבין, אולי זה בא לרבות אפילו אם הוא לא חי עד 30 יום, הוא נטרף קודם. תלמוד לומר אך, התורה אומרת לי אך פדו תפדה, חילק, זה חילק, אם הוא חי עד 30 יום כן תפדה, לא חי עד 30 יום אל תפדה. עוד ציטוט, מאמר הוא למה רבי אלעזר, התורה אומרת לנו אך פדו תפדה את בכור האדם. מאמר הוא למה רבי אלעזר, בהמה גסה נקנית במשיכה. ראינו את זה כבר בקידושין, שואלת הגמרא, והננתנן במסירה, מספיק שאתה מוסר לו את האפסר, אתה מוסר לו את השליטה בבהמה, כבר נעשה קניין. אומרת הגמרא, הוא דמה כי הייתנה דתניה, בחכמים אומרים זו וזו, בין אם זה בהמה גסה או בהמה דקה, במשיכה. רבי שמעון אומר זו וזו בהגבהה, ושם אנחנו דנו איך לפי רבי שמעון קונים פיל. זוכרים? דיברנו על זה. הגמרא שם שאלה את זה, מביא את זה אותו לחצרו, שם ארבע כלים מתחת לארבע רגליו. אז הוא אומר, כמו התנא שאומר, שחכמים סוברים שגם בהמה גסה וגם בהמה דקה נקנים במשיכה. אז ככה אולה אומר בשם רבי אלעזר. כן? הלאה. ואמר אולה אמר רבי אלעזר, עוד ציטוט, האחין שחלקו מה שעל אין שמין ומה שעל בניהן ובנותיהן אין שמין. האחים באים לבטיל, רוצים להעריך את הנחלה של האבא ולחלק אותה. אז אנחנו אומרים, אתה לובש חליפה ששווה $1,000, זה חלק מה שצריך להעריך. מה עם מה שהנכד שלי לובש? מה שעל בניהן ובנותיהם, הנכד של הסבא, דיינו, הבן של האדם, אז זה אנחנו לא צריכים להעריך. אנחנו אומרים, מי בא לבית דין? האחים באים לבית דין. אז האחים הם כבר בבית דין, נבזה אותם קצת, נעריך כמה כל הנעל שהוא לובש אבא נתן לו, והבגד כי הוא לא נתן לו. זה בגדים של האבא בעצם. אבל אם הנכדים הם לא באים לבית דין, לא צריך לבזות אותם ולעריך ככה. אמר הפאפה, פעמים אף מה שעליהן אין שמין. יש מציאות שגם את הבגדים שעליהם הם לא מעריכים. משכחת לה בגדול אחי דניחלו דלשתמון מילי. יש את האח הגדול והוא זה שמטפל בכל הנכסים, הוא זה שמטפל בחלוקה. אז אנחנו אומרים, הרי אנחנו טוב לנו שהוא נותן לו בגדים יפים, ואנחנו טוב לנו שהוא יש לו בגדים טובים, אנחנו רוצים שהוא יראה טוב כי הוא זה שמוביל את המשפחה. אז את הבגדים שלו אנחנו, זה לא שאנחנו אומרים טוב בוא נחלק לפי זה, אנחנו אומרים לא, זה האינטרס שכולנו שהוא יהיה לבוש יפה, אז ממילא זה לא חלק ממה שאנחנו מעריכים. זה דבר שהרב מגנס תמיד מדגיש, שבציבור הדתי לאומי לא מספיק מקפידים שרבנים יהיו לבושים בצורה מכובדת.
הוא כן,
אבל הוא אומר הציבור לא, הרבנים של הציבור לא מקפידים על זה, וזה בעצם טוב לציבור אילו הם היו מקפידים על זה. זה בעצם הציבור מפסיד מזה שהם לא מתלבשים כמו רב, הם מסתובבים כמו כולם, זה לא טוב לציבור. אז פה גם כן, כולם רוצים שישמעו לאח הגדול, הוא מנהל את המשפחה, אז האינטרס של כולם שהוא יהיה לבוש ככה, אז את זה לא צריך להעריך. רואים שהבגדים משפיעים על איך שאנשים שומעים בכולך. ואמר הוא לה, באמת, הגיוני גם כן.
אתה נכנס להרצאה, ובדין,
שני דברים לשני. 100%, אני...
כשלמדתי
מילה, אז הייתי מסתובב מהאורגיית, ואני עם המקבט, הז'קט והניבה, והוא הולך לבוש כאילו חופשי. ותמיד כשבאנו למילה, אז הוא אמר לי, אל תדאג, הם יעדיפו שאתה תעשה את הברית ממני, כי אתה נראה יותר מכובד ממני. ואמר אולה, אמר רבי אלעזר, שומר שמסר לשומר פטור, ולא מבעיה שומר חינם שמסר לשומר שכר דילויי על יהיה לשמירתו. בן אדם, הרי אתה אומר לחבר שלך, שים לי עין על התיק, החבר רוצה ללכת, הוא אומר לבן אדם אחר, תראה אני אשלם לך 5 שקל, תשמור על התיק הזה. אז שומר שכר יש לו יותר אחריות. אז זה לא רק במציאות שהשומר חינם העביר אצל שומר שכר, שרי הוא נתן לו שמירה יותר טובה, שומר שכר יש לו יותר אחריות, הוא חייב על גניבה ועבידה, שומר חינם לא חייב על גניבה ועבידה.
הוא השומר הראשון.
בסדר, כן. אבל הוא נתן לו שמירה יותר טובה. אתה אמרת לי לשמור על התיק שלך, אני שומר חינם. אם נגנב או נאבד, אני פטור. אני מוסר אצל חנקין ומשלם לו על הזמן שלו, אני נתן לך שמירה יותר טובה. זה מה שאני אומרת, ולא מבעיה שומר חינם שמסר לשומר שכר, לא רק במציאות שהשומר חינם מסר לשומר שכר, דילוי יהיה על יהיה לשמירתו, שהוא הרי נתן לו שמירה עוד יותר טובה,
שאז
שומר שמסר לשומר פטור, הראשון, כמו שהוא היה פטור בהתחלה או פטור עכשיו? הנקודה פה זה שאני לא אומר אתה פושע, אני שמחתי עליך, לא שמחתי עליו, מה אתה מסרת למישהו אחר? היה צעד שהייתי טוען, אתה פושע, לא ביקשתי ממך לתת למישהו אחר. אז אולי אומר לא, זה לא טענה, הוא לא פושע. ולא רק מציאות שהשומר חינם מסר לשומר שכר, תלוי על יהיה לשמירתו, אלא אפילו שומר שכר שמסר לשומר חינם, תהשת גרועי גרי לשמירתו, נמי פטור. למה? שהרי מסר לבן דעת, לא הפקרתי את זה. אתה נותן לי משהו לשמור, איזה בעיה שאני מבקש מאשתי לשמור?
כן, יש בזה בעיה, כי מה שקורה זה דבר כזה, שאני, אם אני אתן לך לשמור משהו בשכר, אז אני לוקח בחשבון שאני יודע שהתנאים שלך כשומר שכר הם חמורים יותר. כלומר, אתה תתחייב בדברים מסוימים, ואני נותן לך את דעת זה. עכשיו שאתה, מה שאתה עושה, אתה ברמה מסוימת מפקיר את השמירה שלך בידי מישהו שהוא לכתחיל יכול להיות פחות אחראי. כלומר, בתודעה שלו הוא פחות
אחריות. נכון, אני מסכים עם החידוש שלך. זה החידוש, נכון, זה החידוש. אבל תחשוב, יש בזה גם רמת היגיון. אני משלם לך לשמור לי על התיק, נכון? מה זאת אומרת? אתה צריך ללכת שירותים, אתה לא יכול לבקש מישהו אחר לשמור? יש בזה היגיון, שאתה תאמר, היי, צריך להיות לי איזושהי יכולת, שאני כן נותן את זה למישהו אחר. יש בזה איזון. עכשיו, אתה כשומר שכר אחראי על גניבה ועבידה. הוא לא אחראי על גניבה ועבידה. אם זה נגנב ונאבד, זה בעיה שלך, זה לא בעיה שלו. הוא לא צריך לשלם לך, ואתה כן צריך לשלם לי. אבל...
בסדר. יפה.
אתה שומר את האחריות שלך כשומר שכר, קיבלת את השומרים, אתה אחראי.
זה החלק שהיה חסר. הוא פטור, אבל אתה אחריות עליך עדיין.
מדובר, קרה אונס. בן אדם מוסר לך כשומר שכר, אתה מוסר שומר חינם, עכשיו בא אריה ואוכל את זה. האם הוא יכול לבוא אליך ולטעון, תשמע, זה נכון, זה היה אונס, אבל אתה לא שמרת, אתה פשעת. אתה לא שמרת כראוי. אנחנו אומרים לו, זה לא פשיעה, נתתי את זה לבן דן. זה...
הלאה. רגע, אבל שומר השכר כן צריך לשלם את זה.
על אונס הוא לא צריך לשלם כל עוד שהוא לא פשע, הוא חייב בגניבה ועבידה. אז אם זה נגנב נאבד, הוא צריך לשלם. השאלה היא האם יש פה טענה פשעת. אם יש טענה פשעת, אז אתה גם אחראי על אם נאנס. התשובה היא לא פשעתי, זה בן דן. רבא אמר, רבא לא ילך כמו אולה אמר רבי אלעזר, שומר שמסר לשומר חייב. הוא חייב אפילו באונסים. ולא מבעי השומר שכר שמסר לשומר חינם דגרוי גרי לשמירתו, לא רק מציאות שהוא נתן את זה לשומר שהוא פחות חייב, שומר חינם, זה הטענה שלך, אלא אפילו שומר חינם שמסר לשומר שכר חייב. גם אם אתה שומר חינם ואתה אומר שילמתי, נתתי לך שמירה יותר טובה, וכל זאת הוא חייב אפילו באונסין, כי אנחנו אומרים אתה פשעת. למה? דאמר לי שבעל החפץ יכול לומר לשומר, את מהנת לי בשבועה, לך אני מאמין אם תשבע לי שזה היה אונס. היי, לא מאמין לי בשבועה. לא, אני לא מאמין לו. הרי, מה, אני לא מאמין לו. לא רוצה להתת לו. אני לא מאמין לו, אני לא צריך להצדיק לך. אני לא מאמין לו.
שבועה זה שבועה.
יפה, שבועה זה שבועה. אני לא נתתי, אילו הייתי מפקיד אצלו את החפץ, אז אני מקבל את זה שהוא יכול לומר לי, אני נשבע שלא פשעתי, באמת היה פה אונס, אז אני פטור. יופי. או גניבה בעבודה, הוא צריך להישבע שזה גניבה ונאבד. שומר חינם צריך להישבע והוא פטור. אני אומר, תראה, לך נתתי לשבוע שלך, אני מאמין, לא, אני לא נתתי, זה לא דין שהתורה קופת עליי, אני צריך לקבל את השבוע שלו. התורה קופתת זה עליי במציאות שאני מסרתי לו את החפץ, אבל אני לא מסרתי לו את החפץ, אני מסרתי לך את החפץ, אתה לא יכול לחייב אותי לקבל שבוע שלו.
אני לא כל כך מבין את זה, כי אני מבין שהשבועה זה דבר עצמאי, כאילו זה לא קשור ואני אמנתי לו לא אמנתי. לא, השבועה היא כאילו מכריחה את האדם בעצם לומר את האמת.
לא, רגע, כאילו... רגע. לא, השבועה היא תנאי, היא חלק מהחוקים בין שנינו. אני נתתי לך חפץ לשמור, אז התורה מתנה, אם זה נגנב או נאבד, אתה יכול להישבע ואתה פטור. אתה שומר חינם. עכשיו, אתה עשית פעולה שאני צריך להאמין למישהו אחר בשבועה. זה שהשמועה אומרת אני צריך להאמין לו, נכון, אבל זה רק שאני התחלתי את הקשר בינינו. התורה אומרת, עשית קשר ביניכם, עכשיו זה נגנב נאבד, אם הוא נשבע אתה לא יכול לקבל ממנו כסף. אבל אני לא עשיתי קשר לך, האמנתי, לא, אני לא האמנתי. אל תכריח אותי להיכנס להגדרות של התורה עם מישהו שאני לא רציתי להיכנס איתו. זה בעצם ההגדרה, אתה צודק ברגע שנכנסנו, ברגע שהקשר נבנה, אבל פה אתה הכנס אותי לקשר איתו. ואמר אולה אמר רבי אלעזר, עוד ציטוט, אולה בשם רבי אלעזר, הלכתה גובין מן העבדים. חוב אפשר לגבות מעבדים. אמר לרב נחמן לאולה, אמר רבי אלעזר אפילו מיד מי, אמרת הגמרא לא מיני, הלווה עצמו אתה יכול לגבות מן העבדים, הוא חייב לך כסף, אתה יכול לגבות מהעבדים. אבל בוא נאמר הוא עצמו מת, אז העבדים עכשיו הם שייכים
ל... מי זה מיני?
בן אדם חייב לך כסף.
יפה.
אתה יכול לקחת את העבדים שלו?
לא, אני אדבר על היחד.
רגע, נלך שלב שלב. אולה ציטט את רבי אלעזר, גובין מן העבדים. בן אדם חייב לך כסף, אתה יכול לקחת את העבדים. תמורת הכסף שהוא חייב לך.
את העבדים או מן העבדים?
את העבדים. מן העבדים הכוונה היא את העבדים. שואלת הגמרא, רב נחמן שואל אולה, האם רבי אלעזר התכוון גם עם האדם עצמו, הוא חייב לך כסף, הוא מת, עכשיו היתומים שלו ירשו את העבדים, אתה יכול לקחת מהם את העבדים?
לקחת את העבדים מן היתומים.
אפילו מיד מי, אם הלווה מת, היתומים ירשו את העבדים. האם גם אז רבי אלעזר אמר שאתה יכול לגבות את העבדים? הרי מה נידון פה? התורה משווה עבדים לקרקע. קרקע אני כן יכול לקחת מהיתומים. קרקע זה ההבטחה שלי על ההלוואה. אז אני יכול לגבות ממנו קרקע. הוא אמר לי, אני יכול לגבות ממנו גם כן עבדים. אז עכשיו רב נחמן שואל אותו, האם אתה תאמר שזה כמו קרקע עד כדי כך שאם הוא מת אתה יכול לקחת את זה מהיתומים? אז הוא ענה לו, לא. מיני, ממנו אתה יכול לקחת את העבדים. אז הגמרא אומרת, מיני, אפילו מגלים עד על כתבי. ממנו, הוא חייב לך כסף, אתה יכול לקחת את החולצה שלו. מה החידוש שאתה יכול לקחת את העבדים? הוא חייב לך כסף, אתה יכול לקחת כל דבר. עונה הגמרא, הכה במאי עסקינן, שהשעור אפוטיקי. אפוטיקי זה קיצור, אפו תהי קאי. הוא אומר, אפירון, אני חייב לך כסף, אתה לוקח את זה מזה. אז אנחנו הסכמנו, אני מלווה לך 100 שקל. אנחנו עושים אפוטיקי, שה100 שקל אלה אתה יכול לקחת, אם אני לא משלם לך, מהעבד. בא רבי אליעזר ואמר, בוא נאמר הוא מכר את העבד.
או לקחת כסף מהעבד.
לא, לקחת את העבד. אז מה קורה אם הוא מכר את העבד? אז האם יש שיעבוד על העבד? זה מה שרבי אליעזר חידש לנו. עשית אפוטיקי, אתה אמרת שזה חל על העבד, אחת הלכת ומכרת את העבד, אני יכול ללכת ולקחת העבד חזרה. זה החידוש של רבי אלעזר, שהעבד הוא כמו קרקע שהשיבוד חל עליו. כשאנחנו עושים אפוטיקי, השיבוד ממש חל על העבד, ואני יכול ללכת ולחטוף אותו חזרה. מה אם יש יתומים? לא, זה לא כמו קרקע שאני יכול לקחת את העבד מהיתומים. כדרבה, תאמר רבה, עשה עבדו אפוטיקי, הוא מכרו, בעל חוב גובה ממנו. שורו אפוטיקי ומחו, אין בעל חוב גובה ממנו. מה איתה? מה? האית ליקה לה והלט ליקה לה. עבד שעשו עליו אפוטיקי, שאמרו העבד הזה הוא השיבוד חל עליו על ההלוואה, כולם אמורים לדעת מזה. אתה קנית את עבד, אל תאמר לי שלא ידעת. קנית על דעת שאם אני צריך לגבות את החוב, אני אגבה. אבל השור, לאו דווקא היית יודע אם אני עשיתי אפוטיקי, אם השור היה משובד לחוב.